נעסוק היום בנושא עדות בכתב, כשרות השטרות, ובעיקר ממה שהסוגיה כאן במסכת בבא בתרא, בדין עדות במחאה. אומרת הגמרא, בדף למתת עמוד ב', בסוף העמוד, שורה האחרונה, אמרה ואמר רב נחמן, מחאה בפני שניים, ואין צריך לומר כתובו. כלומר, אדם כשהוא מוחה בתוך ג' שנים מוחה על המחזיק שמחזיק בשדהו, והוא אומר שהוא מחזיק את זה בגזל, אז מחאתו צריכה להיות בפני שניים, והוא לא צריך לומר כתובו, והם יכולים לכתוב והכתיבה מועילה. אחר כך אפשר להשתמש בכתיבה הזאת בתור עדות. שואל מיד התוספות, בדיבור המתחיל מחאה בפני שניים, ואם תאמר, מה מועיל הכתיבה? והלא חשיב שטר, אם לא נעשה מדעת מישהו חובתו, כגון שטר מחר, שזה צריך להיות מדעת המוכר, שטר מתנה, צריך להיות מדעת הנותן מתנה, שהוא כותב את השטר, הנותן מתנה, המוכר, ושטר מלווה, מדעת לווה. אז גדר של שטר, אין לכתיבה הזאת שכתבו העדים, שהאדם הזה מחה, מכיוון שזה צריך להיות מדעת המתחייב, דעת המתחייב זה המחזיק, שהוא כותב את השטר שפלוני מחה בו. זה הרי לא כן הדבר. אז איזה גדר של שטר? אלא מה? גדרי עדות. ועדות, נמי לא חשיב די מפיהם ולא מפי כתבה. ועדות, יש לנו כלל שצריכים העדים להעיד בפיהם ולא יכולים להעיד מפי כתבה. פירוש רש"י בפירוש החומש, שלא יכתבו עדותן באיגרת וישלחו לבית דין. אם כן, מאיזה כוח יכולים העדים לכתוב את שפלוני מחה, ומה הערך של הכתיבה הזאת? זה לא שטר ולא עדות, כי עדות בכתב איננה כשרה. כבר התוספות ביאר בדבריו שלמה שטר זה לא עדות בכתב, כי שטר נכתב מדעת מי שמתחייב. זה לא סתם עדות שבאים עדים לחייב פלוני באיזה דבר, אלא מתחייב בעצמו, הוא כותב את השטר, הם כותבים לו את השטר, וזה דבר אחר. ולכן גדרי שטר זה, וחתימת העדים על השטר היא כמי שנחקר עדותן בבית דין. עוד נרחיב את הדיבור אחר כך. אבל כל פעם שטר זה דין בפני עצמו, שכאשר שמקבלים את העדים הכתובים בשטר. אבל כאן זה לא שטר. ועדות, אי אפשר לקבל עדות בכתב. זאת שאלתו של התוספות. ותוספות משיב, ויש לומר, לתקנת חכמים מי שיהיה חשוב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כל דהו. שבדבר מועט מבטלים החזקה. די אפילו התברר לנו שלא שמע מחזיק מחאה, מעני לבטל החזקה. כלומר, כיוון שחזקה מבטלים אפילו אם המחזיק לא שמע, את המחאה, אז זאת אומרת שבקלות אנחנו מבטלים את החזקה, על כן גם עדות כל דהו מספיקה, ולכן העדות הזאת שבכתב היא תספיק לנו כדי לבטל את החזקה. זה תשובתו של התוספות, תקנת חכמים. מצד הדין אין לה תוקף לכתיבה הזאת של עדות, אבל תקנת חכמים פה בדין מחאה, בגלל שבקל מבטלים את החזקה. הוא מוסיף התוספות, וגם במודעה, כמו שהגמרא ממשיכה, מודעה בפני שניים וצר לומר כתובו. כלומר, אדם מוסר מודעה שהוא כופים אותו למכור את שדהו, והוא לא רוצה, וזה בעל כורחו, והוא מוסר מודעה בפני עדים, תדעו לכם שמה שאני עכשיו הולך למכור את השדה, זה באונס, ואני לא רוצה בזה, ואני מבטל את המחירה הזאת מראש. והם חותמים לו. איזה ערך יש לחתימה הזאת? זה לא חתימה, זה לא עדות על שנכתבה על פי המתחייב, שהמתחייב פה זה הקונה, ופה המוכר אומר שהוא לא מוכר, אז זה גם כן לכאורה עדות בכתב שהיא פסולה, אומר התוספות, וגם במודעה תקנת חכמים להציל הנאנס וקיום שטר, כלומר זה תקנת חכמים, להציל הנאנס, תקנו חכמים לקבל עדות בכתב. הוא מוסיף התוספות, וקיום שטרות נמי משום למעשה בדין, ובכל מעשה בדין נכתב שלא מרצון החייב. זה קיום שטרות שבכתב מעני, אנחנו מקבלים את הקיום הזה, לא צריכים את הבדין. זה תקנת חכמים, כל מעשה בדין, או לא תקנת מצד דאורייתא, כל מעשה בדין שכתוב זה מעני, ולכן בקיום שטרות זה טוב. זה תירוץ אחד של תוספות, שתקנת חכמים, שהעדות הזאת שמכתב על המחאה ועל המודעה, מועילות. תירוץ שני של תוספות, שהעדות בכתב כשרה. זה תדעתו של רבינו תם. ועוד אומר רי ששמע מן רבינו תם, שנוהגים לשלוח העדים עדותם באיגרת לבית דין, וחשיב עדות. ועד ידרשינן בספרים מפיהם ולא מפי כתבם, לא עתה אלא למות דווקא אילם. שאינו בר אגדה. כלומר, מה שהתורה אמרה, מה שאנחנו מדויקים, שבתורה כתוב מפיהם, בעדים, זה על פי שניים עדים יקום דבר, על פי, כלומר שזה צריך להיות מפיהם, ולא מפי הכתב, ולא, זה רק מי שלא יכול לדבר. אילם, שאינו בר אגדה, אבל הראוי לאגדה, אין אגדה מעכבת בו. כל הראוי לבילה, כיוון שהוא יכול לדבר, אז הוא גם יכול לשלוח את עדותו בכתב, ואז והיא קשרה. זה תירוץ השני של תוספות, תירוץ של רבנו תם. נמצא שרבנו תם בכלל אין לו בעיה עם עדות בכתב, כל עדות בכתב קשרה, בתנאי שאדם יכול להעיד את העדות הזאת בפיו, שהוא לא ילם. אבל אם הוא יכול להעיד בפיו, העדות הזאת עדות קשרה. ולכן גם קשרות השטרות, מפני שהוא יכול להעיד בפיו. אמנם יש תנאי בדברי רבינו תם, שזה שונה בעצם מדיני שטרות, שאם העדים מתו ונשאר הכתב ידם, אי אפשר לקבל כתב ידם. כי העדים עכשיו לא יכולים להעיד, זה כמו אילם. העדים שכחו את העדות, וכעת הם לא זוכרים כלל את העדות, אבל הם פעם כתבו, והם זה שולחים. הם אומרים, כתבנו את זה פעם, ואנחנו חושבים שמסתם הזה היה. אתם זוכרים? לא זוכרים. העדות הזאת לא קשרה, כי זה כמו אילם, שהוא איננו יודע את העדות הזאת. לא משנה אם הוא לא יודע לדבר או שהוא לא יודע, הם לא יודעים להגיד כי הם לא זוכרים. כלומר לרבינו תם צריכים שהם יזכרו, שהם יהיו, ואם לא כן העדות שלהם איננה עדות. בעוד שמסתם המודה רבינו תם, שאם העדים חתמו על השטר ואחר כך העדים מתו, השטר נשאר בקשרותו ואנחנו סומכים על השטר. אז מוכרח להיות כאן גם, אני חושב, לרבינו תם, אם כן רבינו תם יגיד כלל חדש, שכל כוח של השטרות זה רק שהעדים נמצאים. אני מכיר יוסף אומר תירוץ שלישי לשאלה של התוספות. אני מכיר יוסף אומר, באמת אין הלכה כרבינו תם שעדות בכתב היא איננה עדות טובה. כאן זה לא מטעם תקנת חכמים, אלא כאן הם צריכים העדים לכתוב שהמוחה ציווה אותנו לכתוב. ועל ידי שהם כותבים שהמוחה ציווה אותם לכתוב, זה כבר מסלק את החיסרון של מפי כתבם. ואנחנו צריכים להבין כמובן מדוע זה מסלק את החיסרון. תכף נראה. לשונו של הנימוקי יוסף, על הריף, הוא אומר, וכתבו אחרונים ז"ל, שצריך שכתבו בלשון שליחות, פלוני העידנו על עצמו לכתוב עליו שמיכה. כלומר, הם צריכים לכתוב, פלוני אמר לנו שנכתוב שהוא מיכה. הוא העיד, העיד שהוא בפנינו, הוא אמר בפנינו שמיכה, ועשה אותנו עדים על עצמו לכתוב שהוא מיכה. אבל כתבו, שמענו, פלוני שמיכה, כי אגב נעליו עדותו, הוא מפיהם ולא מפי כתבם אמר רחמנה. ואף על גב, שואל אני מוכיר יוסף, דבאלמה בכל שטר בינן צוואת מקנה, דום ידי ספר המקנה, היינו בדבר שבינו לחברו. כלומר, בדרך כלל אנחנו אומרים שכל גדר של שטר זה כשהמתחייב, הוא כותב את השטר. והעדים מאשרים את ההתחייבות של המתחייב. וכאן, הרי המוכר הוא המצווה אותם לכתוב. אבל במחאה הוא מודע, אין הדבר תלוי, הוא מסביר, פה זה שונה. אז הוא מסביר, היינו בדבר שבינו לחברו, במקום שבינו לבין חברו, אדם מתחייב לחברו, אז צריך שיהיה הכתיבה על פי המתחייב. אבל במחאה הוא מודע, אין הדבר תלוי אלא בו. זה דבר שהוא המוחה כאן, זה לא שהוא נותן משהו, וכן במודעה, די שיכתבנו בלשון שליחות כדי כתיבנה. כך כתב הרמב"ם בחידושיו. כלומר, כדי שזה לא יהיה מפי כתבם, אז הם צריכים לכתוב שהוא ציווה אותנו לכתוב, וזה מקבל גדר של מפי כתבו, לא מפי כתבם. הוא הכותב, הוא המצווה שיכתבו שהוא מיכה, ועל ידי זה, זה לא גדר של עדות רגילה, אלא זה, צריך להסביר את דברי הנימוקי יוסף, זה בעצם מקבל את אותו הגדר של עדות שבשטר. מסביר את זה באופן מבואר, מסביר את זה הקצות, בסימן קוף ממבב, סעיף קטן ג' דעתו של הנימוקי יוסף, שכל הכשרות של שטרות בכלל, למה זה לא מפי כתבם? מפני שהשטרות הם נחשבים שנכתבו מפי מי שמצווה לכתוב. זה לא עדות של אנשים שמעידים על המאורע שהיה, אלא מישהו ביקש מהם שיכתבו את השטר הזה, כדי שהשטר הזה יעיד את העדות הזאת. וכאן אותו דבר, המוחה הוא שביקש מהם לכתוב את המחאה, אז כן, זה נחשב מפי כתבו ולא מפי כתבם. זאת הסיבה שכל שטר אין לזה גדר של מפי כתבם, מפני שכל שטר הוא מפי כתבו, וגם כאן אותו דבר. זאת אומרת שיש לנו כאן שלוש שיטות בדין הזה שמפי כתבם. והקצות מבאר את כל השיטות, כל ארבע שיטות ומונה הקצות בסימן כ"ח בדין כשרות שטרות. הרי יש לנו כלל שכל עדות צריכה להיות מפיהם ולא מפי כתבם. אומר הקצות, בסימן כ"ח בסעיף קטן ו', הנה בזה שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר, מצאנו ארבע שיטות. האחת היא שיטת רש"י ובעל המאור, וכיוון שאין כותבים השטר אלא מידת המתחייב, לא הווה מפי כתבם אלא מפי כתבו. והיינו מפי כתב המתחייב. כלומר, זה הסבר של בעל המאור למה שטר מועיל, כי זה מידת המתחייב, או מידת, כאן אנחנו מרחיבים את הדבר הזה לפי על נימוקי יוסף, לא מידת המתחייב, אבל מידת המוחה, שאין כאן מישהו אחר איתו שהוא נותן משהו למישהו, אלא הוא פועל איזה פעולה בעצמו, בינו לבין עצמו, והוא מצווה אותם לכתוב, זה נקרא מפי כתבו. זה שיטה אחת, שיטת רש"י ושיטת בעל המאור. לכן שטרות כשרים, וזה אין בזה חיסרון של מפי כתבם. של העדים. שנית, שיטת הרמב"ן. זה לא שייך בעדות שבשטר מפי כתבם, וכיוון שנכתב בנוסח שטר, אבל כמי שנחקרה עדותם בבית דין. ולא שייך מפי כתבם, אלא איך שאינו בתורת שטר. קצת מבין ששיטת הרמב"ן רק שטרות, ממש. מחאה זה לא שטר. שטרות זה מי זה כשנכתב מידת המתחייב. במחאה זה לא נכתב מידת המתחייב. אבל בכל שטר שנכתב מידת המתחייב, כגון המוכר, המקנה, המקדש, המגרש, שזה נכתב מידתם של המתחייבים, אז השטר הזה פועל. באמת אנחנו צריכים לברר, אמרנו על מקדש, שלכאורה המתחייבת כאן זה האישה. אבל בכל השטרות באלמה זה מידת המתחייב. זה שהשטר מחייב אותו, הוא הכותב את השטר. ולכן יש לזה תורת שטר, ואין לזה גדר של תורת עדים והחיסרון של מפיהם ולא מפי כתבם. גם אנחנו עוד לא הסברנו למה. אנחנו משאירים את הדברים בתור הגדרה מתי זה לא מפי כתבם. שלישית, שיטת תוספות בשם רבינו תם, שאנחנו הזכרנו שרבינו תם אומר שכל העדויות יכולות להיות מפי כתבם חוץ מאשר אילם שאיננו יכול להעיד בפיו, אז זה חיסרון של העדות. ומה שהתורה אמרה על פי זה שאדם יוכל להעיד בפיו, לא שהוא חייב להעיד בפיו. זה שיטה שלישית. שיטה רביעית זה שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שגם שטרות זה לא עדות מדורייתא, זה רק תקנת חכמים. הרמב״ם אומר, עדות בשטר אינו מדברי, אלא מדברי סופרים, ומן התורה אינו מועיל משום דעה ומפיהם, משום דעה ומפי כתבה. הרמב״ם יש ראיות מכמה גמרות, והרמב״ן בסוף שורש ב' בספר המצוות הוא מקשה קושיות רבות על הרמב״ם, איך יכול להיות שזה מדרבנן, הרי מצאנו שאדם יכול לגרש בגט וסומכים על הגט הזה ולא צריכים עדים נוספים על הגירושין, וזה דאורייתא, זה לא דרבנן. אפשר לתקן תקנות חכמים בדיני ממונות, אבל גירושין, אם זה עם גירושין דרבנן, אז האישה איננה יכולה להתחתן עם מישהו אחר. נשאיר את הדיון בדברי הרמב״ם. ויש לנו אבל כל פנים, כאן מנינו ארבע שיטות. ושיטת התוספות אצלנו בדין, שהמחאה היא מתקנת חכמים, נחזור לסוגיה שלנו, מפני שתוספות סובר, כנראה כי הרמב"ן, ככה הקצות רוצה להסביר אותו בקוף מ"ו סעיף קטן ג', שהתוספות סובר שרק בשטרות, כמו שהוא אומר בעצם בלשונו, שרק במקום שזה מידת המתחייב זה יש איזה דיני שטר, אבל במקום שהעדים כותבים שלא מידת המתחייב אין לזה דיני שטר, ומה שהם כותבים זה מפיהם ולא מפי כתבם, כאן זה תקנת חכמים. חכמים תקנו שמחאה אפשר גם בעדות כל דהו, ועדות בכתב זה עדות כל דהו, ולכן זה קשה. הגדרנו כאן את השיטות, נמשיך הלאה בבירור העניין. הקצות בסימן קוף מ"ו סעיף קטן ד' פה אין סימן קוף מלבא. זאת הזה. מה? הקצות מביא דברי המוארית. שהמוארית אומר שהעדים יכולים לכתוב את המחאה רק תוך שלוש שנים. אבל אחרי שעברו 3 שנים, אין העדים יכולים לכתוב את המחאה. ואני אקרא לכם את לשונו. כתב מוארית בחלק חושן משפט, סימן האינטזה, זה לשונו, ונראה בעיניי, שאף על פי שהמחאה ניתנה לכתוב, דווקא כשנכתב בזמן שמועיל המחאה, תוך 3 שנים שיכול הבעלים הראשון למחות, אז אפשר גם לכתוב אותה, כגון תוך 3 שנים. ואז ודאי לא מקרה עדות שלא בפני בעל דין. למה שאין בכתיבה זו חובה למחזיק, שהרי יכול הוא עדיין למחות בפני אחרים. כלומר, הכתיבה הזאת לא בחיה, הוא יכול למחות. ואינם עכשיו, אלא כעושים שליחותו של מוחה. אבל לאחר גמל, שבאים עכשיו על חזקתו של מחזיק בעבור זה, כלומר, אחרי 3 שנים, אם הם יבואו לכתוב את העדות, זה... הם בעצם מעידים נגד המחזיק, שהוא כבר החזיק 3 שנים והוא מוחזק, והם אינם שלוחים עתה. למה? שהרי לא יכול למחול עכשיו, אלא שהם מעידים שזה מחה בתוך שלוש שנים. ואף על פי שהיה כתוב בלשון שיחות, לא מעני אם לא שיעידו בעל פה ובפני בעל דין. כלומר, אם הוא מחה בפניהם בתוך 3 שנים, הם יכולים מיד לכתוב את המחאה. אבל אם הם לא כתבו את המחאה הזאת, ואחרי 3 שנים הם באים לכתוב, פלוני מינה אותנו, העידנו שאנחנו נכתוב שום מחאה בפנינו, הם לא יכולים לכתוב. מה הביור לדבר? באמת, התומים ממש מתפלל, לא יודע מה נפקא מינה. המחאה הייתה, אין על זה ויכוח לפי דעתם של העדים, רק הם לא כתבו את זה, הם כותבים את זה אחרי 3 שנים, או כותבים את זה לפני 3 שנים, זה מיינף קמינה. המוארית מסביר שלפני כן הם כמו עושים שליחותו של מוחה, כי אז הוא יכול היה למחות, ואחרי כן הם כבר לא עושים שליחותו ולא יכול למחות. מוסיף כאן המוארית גם עוד איזה מילה, שלפני כן אין כאן חיסרון של עדות שלא בפני בעל דין, אחרי כן יש כאן חיסרון של עדות שמעידים כביכול שלא בפני בעל דין, וזה לא בסדר, הם צריכים לבוא לבית דין ולהעיד. מסביר הקצות שיש להבין את דברי דבריו של ה... מוארית על פי הנימוקי יוסף, שנימוקי יוסף אומר שאם הוא מעיד אותם, שאם כותבים בלשון הזאת אז הכתיבה היא טובה, אבל סתם יכתבו שהם פלוני מחה בפנינו, זה לא טוב. רק פלוני העידנו שנכתוב שהוא מחה בפנינו, ובאופן כזה זה לא יהיה מפי כתבם, זה יהיה מפי כתבו. אבל מפי כתבו אפשרי הדבר רק שהוא יכול למחות, אבל כשהוא לא יכול למחות, כאילו אין עכשיו היכולת שלו גם לתת את, את הציווי הזה לכתוב, מכיוון שעכשיו הוא כבר לא יכול למחות. כך מסביר הקצות על דברי המוארית. כיוון שאחר 3 שנים אין הדבר תלוי בו במערער, תולומצים אחרי 3 שנים. ואם העודים כותבים שמחה תוך 3, אבל מפי כתבה. אפילו כתבו לשון שליחות. עכשיו הוא ציווה אותנו לכתוב, אבל עכשיו הוא כבר לא בר מחאה. וכיוון שהוא לא בר מחאה, הוא כבר לא בר ציווי לכתוב. כך מפרש הקצות. אבל אני, ואז אומר הקצות, שמה שכתב המוארית, שזה לא היה, שלפני 3 שנים זה לא נקרא עדות שלא בפני בעל דין, ואחרי 3 שנים זה כן עדות שלא בפני בעל דין, ואחרי זה לא בסדר, את המילים האלה הן מיותרות בדברי המוארית, לא היה צריך להביא אותן, גם בלעדיהם זה מסתדר. ולעניות דעתי, אולי אצל המוארית הוא מדבר בדווקא, ראשית כל צריכים להעביר את המושג הזה. כל עדות צריכים להעיד בפני בעל דין. העדים צריכים להעיד, אנחנו מעידים עליך שאתה חייב. בפניו של הבעל דין. אם הם מעידים שלא בפני בעל דין, זה לא עדות. יש מחלוקת בדיעבד אם זה טוב. חתחילה, בוודאי זה לא עדות, ויש דעות שאפילו בדיעבד, עדות שלא בפני בעל דין, לא טובה. וזה, אני חושב, הנקודה המרכזית של המוארית. תוך 3 שנים, אומר המוארית, אין בעל דין. זה עוד לא מוחזק, זה לא קרקע שלו בכלל. וכשהמוחה מוחה, אז כשהוא מוחה, והעדים כותבים, ובשעה שהם כותבים, הם מאשרים את הדבר הזה, אז העדות שלהם היא לא שלא בפני בלדין. אין בלדין. אולי הבלדין זה המערר, שהוא בעל הקרקע, ועדיין לא הוחזק השני בחזקת הקרקע, אבל על כל פנים אין בלדין שהעדים האלה מעידים שלא בפניו. אז כשהם באים וחותמים על על העדות הזאת, אז הם יכולים לעשות את זה. אבל אחרי 3 שנים כבר יש מוחזק, ואתם אומרים שהוא מחה, ואתם רוצים לעקור את החזקה. זה מעידים על בעל דין שלא בפניו. זה בכתיבת יד, אתם כותבים, והעדות הזאת תגיע אחר כך לבית הדין, העדות הזאת שלא בפניו. על כן, העדות שלו בפניו היא לא קשרה. זה ההבדל בין לפני תוך 3 שנים ובין אחרי 3 שנים. זה בעצם מה שאומר המוארית. עדות תוך 3 שנים זה עדות שלא, אין בה חיסרון של עדות שלו בפני בעל דין, ועדות שאחרי 3 שנים יש בה חיסרון של עדות שלו בפני בעל דין. ולכן, ועדות שלו בפני, הם צריכים לבוא בעצמם ולהעיד, הם לא יכולים לכתוב, כי לכתוב פירושו של דבר, להעיד שלא בפני בעל דין. כאילו האדם ששולח כתבו לבית דין, זה החיסרון של הכתיבה הזאת, זה שלא בפני בעל דין. הם מעידים שלא בפני בעל דין. הם כתבו וזה מופיע בבית הדין והם לא נמצאים. הם לא מעידים בפני בעל דין. צריכים בעצמו לבוא. אם זה באמת כמו שאני אומר, אז יוצא מזה חידוש דין, שכל החיסרון של כתיבה, כשאדם שולח עדותו בכתב לבית דין, זה עדות שלו בפני בעל דין. הם צריכים, זה הפירוש שלה מפיהם, שהם צריכים להעיד. ואם הם לא מעידים בפני בעל דין, אלא שולחים כתב ידם, זה עדות שלו בפני בעל דין. מה יהיה אם עדים יבואו לבית הדין, ובמקום לדבר הם יכתבו? הם בפני בעל דין. אבל הם לא מדברים, הם כותבים. זה יהיה כשר? לכאורה, לפי מה שאני דייקתי פה, החיסרון היה מפני שזה עדות שלא בפני בעל דין, ועכשיו הם נמצאים לפני בעל דין. והחיסרון שמפי כתבם זה רק חיסרון של עדות שלא בפני בעל דין. אז אם הם נמצאים בבית הדין ומעידים בכתב, זה יהיה כשר. אחר כך מצאתי שבאמת הנודע ביהודה אומר שאכן כך. שעדות בכתב בפני בית דין זה עדות כשרה, כשעכשיו הם כותבים את זה לפני בית דין. הוא מביא ראיה מהרמב״ם. שהרמב״ם בפרק ט' מלכות עדות, הרמב״ם אומר שאם אדם נשתתק הוא לא יכול להעיד, הוא נהיה אילם, אף על פי שנבדק כדרך שבודקים לגיטין ונמצאת עדותו מכוונת והעיד בפנינו בכתב ידו, אינה עדות כלל. הוא לא יכול לדבר ועל כן הוא כותב, אבל הוא אדם חכם, אדם מבין, בדקנו שמה שהוא יודע, מה שהוא עושה זה מתוך דעת. הוא לא זה שהוא נשתתק הוא נעשה כשוטה, הוא אדם בר דעת, בדקנו אותו, ונמצאת עדותו מכוונת, והעיד בפנינו בכתב ידו, אינה עדות כלל. משמע מדבריו, שאם הוא לא נשתתק, והעיד בפנינו בכתב ידו, כן הייתה עדות. ככה רוצה לדייק הנודע ביהודה. רבי אז כל החיסרון של מפי כתבם, זה כשהם שולחים את הכתב לבית דין, והם לא נפתעים לפני בית דין. אז זה לא עדות בפני בעל דין, ולכן העדות הזאת לא טובה. אבל כשהם עומדים לפני בית הדין ולפני בעל דין ומעידים בפניו, בכתב זה קשר, אלא אם כן הוא נשתתק, ואז יש לו פסול, שהוא לא בר הגדה, אז לכן גם כתב ידו לא טוב. נראה לי שלשונו של המורית מחייבת את הדבר הזה, כמו שאמרתי, שהוא חוזר פעמיים על הדבר, מקודם הוא אומר שתוך 3 שנים זה לא נקרא עדות שלו בפני בעל דין, כן בעל דין. זאת אומרת, הוא ככה מגדיר את הדבר, אפשר להתווכח על זה, אפשר להגיד שכן יש בעל דין, כי סוף סוף אחד מחזיק כאן בקרקע, עדיין הוא לא מוחזק, אבל הוא, אבל זה מה שהוא אומר, שזה לא מקרה עדות שלו בפני בעל דין. למה? שאין בכתיבה הזאת עכשיו חובה למחזיק, עדיין אין, המחזיק הוא לא מוחזק עדיין, הוא יכול למחות בין כה וכה, אז ממילא הכתיבה הזאת היא בעצם לא עושה שום דבר נוסף. זו עדות שצריכה להיות דווקא בפני בעל דין. אבל אחרי כן, אם הם כותבים ושולחים, זה עדות שלו בפני בעל דין. צריכים הם בעצמם לבוא. הקצות עוד מוסיף עוד דבר. הקצות אומר שהסברה של המוארית, שיש לחלק בין כתיבה לפני מחאה, לפני 3 שנים, וכתיבה אחרי 3 שנים, היא גם כן תהיה מוסכמת על התוספות. שהתוספות שאומר שהכל תקנת חכמים שעדים יכולים לכתוב את המחאה, זה רק לפני 3 שנים, אבל אחרי 3 שנים לא. ולמה? למה? כיוון שעדיין, תוך 3 שנים אין חזקתות של המחזיק ברורה, שעדיין הבעלים הראשון עדיין ידו נטויה למחות, משום מה כי בקל יפקיעו חזקתו. וגם חזקת 3 שנים זה רק תקנת חכמים, אז הם לא יפקיעו כאן כל כך דבר שמעצם הדין זה תקנת חכמים. אז תוך 3 שנים שעדיין אין חזקתו של המחזיק ברורה, אז בקלות יפקיעו חזקתו. אבל לאחר 3 זה כבר נתברך חזקתו של המחזיק, אין אנו מקבלים עדות מפי כתבם כמו בשאר עדויות. אני לא יודע, אני עכשיו שאני מסתכל בהקצות, אז אני מתבונן מה הוא מתכוון אחרי 3 שנים אין אנו מקבלים מפי כתבם. אם הם כתבו לפני כן ועכשיו המחזיק, המערר מביא את הכתב הזה, אז זה טוב. אבל אם הם כתבו אחרי כן, זה לא טוב. ככה הפשטות של הדברים, כמו שהמוארית אמר, שאפשר להשתמש בכתב הזה אחרי 3 שנים, אבל צריך שהם יכתבו תוך 3 שנים. וגם לפי התוספות אותו דבר, הם יכולים לכתוב תקנת חכמים היא תוך 3 שנים, אבל אחרי 3 שנים לבוא ולכתוב את המחאה, שזה בעצם לא עדות כשרה, זה אז זה אי אפשר, מכיוון שהוא כבר החזיק ואי אפשר להפקיע את החזקה. אבל אני לא מבין את הקצות. מה שתקנו חכמים, זה שאנחנו מסתפקים בעדות בכתב. כלומר, בעצם עדות בכתב היא לא קשרה, אבל לגבי מחאה מסתפקים בעדות בכתב, זה נקרא עדות לא מושלמת. עדות כל דיו. מה נפקא מינה, מתי כתבו את זה? כשאתה מקבל את זה, אתה מקבל עדות כל דיו. אחרי 3 שנים אי אפשר לקבל עדות כזאת. אם אתה אומר שהוא כבר מוחזק, כתבו לפני כן, כתבו אחרי כן, זה נשאר עדות כל דיו. אם אתה אז מתי נכתבה העדות הזאת, זה לא מעניין אותנו, מתי היא מתקבלת, זה כשהיא מתקבלת, אתה מתקבל עדות בכתב, היא לא טובה. יכול להיות אולי שהקצות כאן מתכוון, עכשיו שאני הסתכלתי לשונו, אולי הוא מתכוון שאחרי 3 שנים לא נקבל את העדות הזאת. זה אני מבין. שאחרי כל עוד שלא עברו 3 שנים העדות הזאת מתקבלת. אבל אחרי 3 שנים, סליחה, זה עדות בכתב, זה עדות כל דו, כבר אי אפשר לקבל את העדות הזאת. אבל זה אז כבר הוא מחדש איזה דבר חדש, שהוא שונה מדברי, ממה שהוא אמר, מה שהבנו מהמוארית שהוא חידש. המוארית אמר שהכתיבה יכולה להיות תוך 3 שנים, ואחרי 3 שנים אי אפשר לכתוב. אבל ודאי שיקבל את העדות הזאת אחרי 3 שנים, אם היא יכתבה תוך 3 שנים אנחנו מקבלים אותה. והקצות יגיד שאחרי 3 שנים לא מקבל כלל את העדות. אז יכול להיות באמת ש... אם זה הקצות מתכוון. אם הוא לא מתכוון לכך, אז אני לא מבין מה ההבדל בין כתב לפני כן או כתב אחרי כן. אלא אם כן, נפרש בקצות, שכשהוא כתב לפני כן, זה נעשה שטר. העדות היא נעשית כמין כלומר הכתיב, מה שתקנו חכמים זה לא שהם תקנו לקבל עדות בכתב שהיא עדות כל דיו ואפשר לקבל אותה. חכמים אמרו אם מקבלים את זה, זה בינינו כמו שטר. זאת אומרת כשזה נכתב נעשה כמי שנחקר עדותן בבית דין, וזה נעשה שטר, ושטר אפשר לקבל גם אחר כך. אבל אחרי כן אי אפשר לכתוב את העדות הזאת ולהפוך אותה לשטר, כי אחרי זה זה כבר המחזיק החזיק, ואני לא יכול, ואתם לא, והעדים לא יכולים לכתוב את זה וליצור את זה בתורת שטר. אם הקצות כך חושב לפרש את הדברים, אז אני מבין בין הכתיבה שלפני כן תוך 3 שנים ובין הכתיבה של אחר 3 שנים. אבל ותמיד לפי ההסברה הזאת, תמיד נקבל את העדות. גם בדברי המוארית נצטרך להסביר שהכתיבה שמקודם היא מתקבלת אחר כך, מפני שהוא יצר כאן בכתיבה הזאת, הוא נעשה מפי כתבו, לא סליחה, המורית אנחנו אמרנו שמקודם מה שהם כותבים אנחנו מקבלים כי הכתיבה היא העדות ונעשה כמי שנחקרה, ואז לא היה בלדין. אבל אחרי כן יש בלדין, וכשיש בלדין צריכים להעיד דווקא בפניו. הכתיבה היא עושה את העדות, לא ההבאה לבית הדין. ועל כן יש הבדל בין כתיבה לפני כן, שאז אין בלדין וזה לא נקרא כתיבה שלא בפני בלדין, וכתיבה אחרי כן שכבר יש בלדין. אתם לא יכולים לכתוב ולהפוך את הכתיבה הזאת כמי שנחקר עדותם, כי יש בלדין צריכים להעיד בפניו, ואי אפשר להעיד שלא בפניו. אנחנו אמרנו ששטרות, לבד מהרמב״ם, שגם כנראה גם הוא מתכוון לאותו דבר, אף על פי שבלשונו זה לא משמע כך, אבל כולם מסכימים ששטרות זה לא, אין בעיה חיסרון של עדות בכתב. ומה השוני בין שטר ובין עדות בכתב? שזה נעשה מידת המתחייב. אז מה? מתחייב אמר, תכתבו לי שטר. אז מה? נעשה מידת המתחייב. אבל עדיין זה עדות בכתב. כל שטר זה עדות בכתב. והתורה אומרת מפיהם ולא מפי כתבה. רק לשיטת רבינו תם אפשר לכתוב, אבל שאר השיטות, התורה אומרת מפיהם ולא מפי כתבה. אנחנו אמרנו, כאן העדים באים ומעידים, וכאן המתחייב, הוא אמר שיכתבו. אז מה? אבל הם מעידים על המתחייב בכתב. ועדות בכתב היא... התורה לא התירה עדות בכתב. והביאור צריך להיות, ואני אראה את זה הנתיבות, מבארים כך, שבעצם עדות בשטר, שטרי קניין, הגיטין, מה על מה עדים מעידים כשהם חותמים? הם מעידים על הגירושים? עוד לא היה גירושים. כשהם כותבים את השטר הגט, עוד לא היה גירושים. אולי בכלל האישה בכלל נמצאת פה. הוא מכין, הבעל מכין גט, וכותב בגט שהוא מגרש את האישה, והעדים חותמים. על מה הם חותמים? שהגט הוא נכון. שהבעל כתב את הגט הזה. הם כתבו בשמו, הסופר כתב בשמו, שזה גט של הבעל. גט שהבעל הכין. על זה העדים מעידים. הם לא מעידים על הגירושים. אחר כך אם הבעל נתן את הגט הזה לאישה, על פי ההלכה, אפילו שלא היו עדים, והאישה מחזיקה את הגט, היא מגורשת. כי אנן סעדי, שהבעל נתן לאישה את הגט, כי איך הוא הגיע לידה? הרי הגט הזה גט אמיתי. הבעל כתב אותו, ועכשיו הוא בידה. זה סימן שהוא מסר מידו לידה. גם הרבה פוסקים, גם לרבי אליעזר, שאומר שעדי מסירה קרתי, אבל עדי חתימה, הם כאילו נפחים לידי מסירה, כמו שמבאר הרב. זאת אומרת, העדים באופן ישיר לא מעידים על העובדה של הגירושים. וכנ"ל בכל קניין, כל שטרי קניין. העדים חותמים שפלוני הוא מוכר את שדהו לאלמוני. נמצא כאן רק המוכר לפנינו. והוא רוצה להכין את השטר הזה כדי לעשות את המחירה. הוא יקבל את הכסף ויתן את השטר. או האדם כותב שטר מתנה. עדיין המקבל איננו לפנינו. וכותבים שטר מתנה לנותן, והנותן ייתן. ואת השטר הזה אפשר גם לכתוב בלילה. אין עדות בלילה. אז איך אפשר לכתוב את השטר בלילה? הרי כשהעדים חותמים נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין, ובבית דין הם לא מקבלים עדות בלילה. אלא מה? כל דיני עדות זה על, כשצריכים להעיד בפני בית דין, זה על העובדה שנעשתה, על הגירושין, על הקניין, על התוצאה בסופו של דבר. אבל עדות על ההכנות, זאת אומרת, על זה שנכתב שטר, שאין לזה שום משמעות בעצם, כל עוד שהשטר הזה לא השתמשו בו, זה, על זה אין דיני עדות של מפיהם ולא מפי כתבם. אין כאן עדות שצריכים להעיד אותה בפני בית דין. זה גדר של, אין כאן את המעשה שעליו העדים צריכים להעיד, שצריכים להעיד על הקניין, או על אם יש ויכוח, אם היה קניין או לא היה קניין, אז על פי שניים עדים יקום דבר, על הגירושין, אם היה גירושין. העדים לא מעידים על הקניינים ועל הגירושין, העדים מעידים על כתיבת הגט. ועל כתיבת הגט אין הדין שמפיהם ולא מפי כתבם. כל הדין זה שכשהם באים לבית הדין, כשהם מעידים על העובדות. כאן אנחנו לא צריכים את העדות הזאת מפני, אנחנו בשטרות. שטרות צריכים רק שהעדים ייצרו את השטר להיות שטר. זה ההבדל בין שטר לבין עדות בכתב. עדות בכתב אתה מעיד על העובדה שפלוני, אני כותב, אני ראיתי שפלוני קנה מאלמוני. לא יכול לכתוב עדות כזאת. זה צריך להיות בעדות בפה ולא בכתב. אני ראיתי שפלוני גירש את אשתו. זה עדות על המעשה. עדות על המעשה, אין עדות בכתב. צריך להיות עדות בעל פה. בפיו. זה ההבדל בין גדרי שטרות שעדות קשירה בהם בכתב ובין עדויות סתם שהתורה אמרה מפיהם ולא מפי כתבם. ועכשיו בואו נדון במחאה ובמודעה. אם העדים מעידים שפלוני מיכה, אז אם הוא מיכה, אם העדים באים ואומרים שפלוני מיכה, כותבים כתב ידם, פלוני מיכה, העדות הזאת שהם כותבים היא לאחר 3 שנים. בעצם הם באים להעיד על עובדה שהמחזיק לא מחזיק. הם באים לבטל את חזקתו. הם צריכים להעיד בפיהם על הדבר הזה, מעידים על עובדה. אם הם באים בטרם שלוש שנים, באים להעיד על העובדה הזאת שפלוני מיכה, אז עוד אין שהוא לא מוזק, עוד אין שום דבר, הם לא מעידים, הם מה הם מעידים, שהייתה פה מחאה. האמירה שהייתה פה מחאה לא עושה כלום, שום דבר. כי הוא יביא שטרו וכו', יוכיח שזה קצת שדה שלו והכל יבוא למקומו בשלום. הוא עדיין לא מוחזק שבוטלו את חזקתו. על כן, מחאה תוך שלוש שנים היא בעצם מחאה שלא על העובדה, שלא על היצירה, שלא עוקרת כאן איזה דבר, מבטלת איזה קניין או משהו כזה. לכן אפשר להיות בכתב. אחרי שלוש שנים לא יכולה להיות בכתב. מודעה לפי זה, וגם כן מודעה לפני שהוא עשה את הקניין, העדים כותבים את המודעה, בסדר. אחרי הקניין, איך הם יכולים לכתוב מודעה? אחרי הקניין אתם אומרים שהקניין לא היה. אתם עדים על פלוני שהוא לא קנה. עדות על מעשה, הביטול קניין, זה בלתי אפשרי. אגם שאולי אפשר להגיד שזה בעקיפין. אבל בעצם זה המשמעות של העדות. כי הם לא מעידים על הקניין, הם מעידים שפלוני עשה מודעה בפניהם. אבל מה יוצא מזה מהדבר הזה שבעצם הדבר יתבטא? זה ההבדל בין לפני ואחרי כן. אמנם, אז לכן כאן יש לנו הדיון בדין המחאה, מה הדין של תו ידם, כיוון שזה לא שטר. כמו שאמרתי, שתפקיד של השטר הוא לא על עצם הדבר, אלא הוא מעיד על הכתיבה של השטר, ולא על הקניין של השטר. אבל, ובמחאה, זה הדיון. תוספות אומר שגם במחאה זה דיון על עצם הדבר. זה לא משנה, הוא כבר מחזיק, אומנם הוא לא דיני מוזק, אבל יש פה, לכן זה מוכרח להיות תקנת חכמים. זה לא יכול להיות עדות בכתב באופן כזה. גם בהתחלה זה מוכרח להיות תקנת חכמים. ראשונים אחרים, ענוקי יוסף, הוא חולק על זה. הוא אומר, מקודם הוא לא מעידים נגד שום בן אדם. אין כאן מישהו מחייבים אותו, כי עדיין אף אחד לא מוחזק. לכן העדות הזאת בכתב היא יכולה להיות עדות. שהיא תיכתב בצורה כזאת של שליחות. טוב, עד כאן.